עדיין. זה, זה כן, אני כן אשלח לכל הבוגרים, יכול להיות שיקפצו על זה. כמוצא שלב רב. אוקיי. אז כמו שאמרתי, יוני אחראי על השיעור הערב. הוא לא מדע, הוא לא, הוא ניסה להבין למה השטן הוא חלק כל כך מהותי מחיינו בתקופה הזאת של שנה ובראש השנה. אם תסתכלו בראשית אף המקורות, אז תראו את שלושת הדוגמאות המובהקות שבה השטן הוא חלק מחיינו בראש השנה. הרמב"ם מביא את המנהג שמראש חודש אלול מתחילים לתקוע אחרי תפילת שחרית. הטור מסביר באחד ההסברים שלו שהתקינו חז"ל, לא פחות ולא יותר, חז"ל, שיהיו תוקעין בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, בכל החודש כדי להסיר ישראל שיעשו תשובה וכולי וכולי, וכדי לערבב השטן. עכשיו אני קראתי וראיתי סיבה מאוד יפה לעורר את העם לעשות תשובה. זה אני יכול להבין, השופר מעורר את התשובה. אתם מכירים את הרמב״ם המפורסם על תקיעת שופר, שבה הרמב״ם אומר, אף על פי שזה גזירת הכתוב, רמז יש פה, אור ישנים מתי תר בימתכם וכולי וכולי. אבל כאילו, איך אני אגדיר את זה? בסוף השיעור הוא הוסיף, וכדי לערבב השטן. אני מנסה לטעון שאולי הטור אמר, ממילא בתקופה הזאת כל דבר זה כדי לערבב השטן. אבל למה? כלומר, אם זה לא הסיבה, אז אל תגיד את זה. מה, לא כאילו אפטפות, אתה מוסיף את זה. הדוגמה השנייה זה השולחן ערוך לגבי ערב ראש השנה. כידוע בערב ראש השנה, גם הספרדים, גם אשכנזים, אין תוקעין בערב ראש השנה בשופר. ההסבר הפשוט הוא כדי להבדיל בין תקיעות חובה לתקיעות רשות, תקיעות רבנן, תקיעות אורייתא, כמו שלמדנו. אבל המשנה ברורה מוסיף, אבל במנהגים כתב התם, כדי לערבב השטן. אם כן, אין לתקוע כלל. לפי המשנה ברורה, אם הטעם הוא כדי לערבב השטן, אז אסור לתקוע אפילו להתלמד. כלומר, לא רק בבית הכנסת בבוקר, אלא גם בבית. גם כן אנחנו רואים פה שוב פעם את השטן שלך, יוני, במשנה ברורה. והיה לו סיבה אחרת. הסיבה הוא להבדיל בין תקיעות שופר רשות לחובה. למה לא הוסיף גם את זה? הסיבה, אבל... בדיוק. זה מאוד קשה להבין. אבל אולי הדוגמה המובהקת זה לא מהשולחן ערוך, סך הכל מנהגים כבודם במקומה מונח, אלא גמרא מפורשת שמזכירה את הבעיה של יוני, מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד א', למה תוקעין ומרעין כשהם יושבים, ותוקעין ומרעין כשהם עומדים. בלי להיכנס למחלוקת הראשונים, מה זה מיושר ומה זה מעומד, בעל המאור לעומת כולם, בסופו של יום אנחנו יודעים שאנחנו תוקעים לפני מוסף ותוך כדי מוסף. אוקיי? הגמרא מנסה להבין למה. הרי כדי לתת ידי חובת כל הספקות מדאורייתא של מה זה תרועה, כמה אפשרויות יש? שלושה. שברים תרועה ושברים תרועה. אוקיי. יליל או שניהם ביחד. עכשיו, הגמרא אומרת שהתקיעות של החודש הזה זה שלוש של שלוש שלוש, כלומר כל פעם שלוש פעמים של אותו קול. אז אם יש לנו ספק מה זה שברים, מה זה תרועה, ויש לנו שלוש אפשריות, סך הכל כמה קולות יהיו? לא. צריך שלוש כל פעם, אז תעשה השברים תקיעה שלוש פעמים, תקיעה תרועה תקיעה שלוש פעמים, תקיעה שברים תרועה תקיעה שלוש פעמים, כמה הגעת?
אנחנו אומרים את השלושים בגלל שספרים לשברים תרועה, ספרים את הקיינות
השני. כן. שברים תרועה תקיעה, זה 4 קולות, 4 כפול 3 זה 12, פלוס ה-9 פלוס ה-9, הגעת ל-30 קולות. מזה אתה יוצא מדאורייתא, ולכן הגמרא אומרת, למה אתה מגיע לכך שאתה תוקע 30 קולות לפני התפילה, ותוק 30 קולות תוך כדי התפילה? הגמרא עונה, כדי לערבב השטן. זה כבר לא מנהג, זה כבר לא אפטפורט, זה כבר לא... לא יודע מה, עוד סיבה כאחד זה להצטרופה, זה ממש בעייתי. למה זה בעייתי? עד כדי כך שזה בעייתי שהגמרא מאמינה בזה בכל לב. באמר רבי יצחק, הגמרא מוסיפה, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, מרעין לה בסופה. אם לא תקעת בשופר בתחילת השנה, מה זה מרעין? שורש? רע. כלומר, יהיה לך רע בסוף השנה. מה הייתה עם מה? זה לא... ירבוב שטן. לא ירבוב את השטן, כי לא תקעת מספיק, הלך לך השנה. אז כאן זה לא מנהג, זה לא איזשהו פירוש למנהג, זה גמרא מפורשת. למה הגמרא הזאת בעייתית? כי אנחנו בדרך כלל לא נוהגים ככה. כלומר, אם יש מצווה ומקיימים אותה, אז אתה יכול להדר יותר, להדר פחות, בחנוכה נר איש וביתו, אבל יש מהד מן המהדרין. אין תקנה לכתחילה לבוא ולעשות יותר ממה שנדרש. ואם מה שנדרש זה 30, אז למה אנחנו עושים יותר? התוספות מעלה עוד בעיה, שהיא בעיה מדאורייתא. אולי על ידי כך שאתה רוצה לערבב את השטן, אתה עובר על איסור. אומר התוספות שם תימה, הכאווה משום בעל תוסיף. שמעת על האיסור בעל תוסיף? אומר התוספות, אולי יש פה בעיה. יצאת כבר ידי חובה לפני מוסף, או עזובת לפני מוסף, תקעת רק במוסף, וזה נגמר העניין. למה אתה תוקע יותר? זה בעל תוסיף. אומר התוספות, ויש לומר דיין שייך בעל תוסיף בעשיית מצווה אחת בית פעמים. התוספות בכמה פעמים בשף מביא לנו יסוד שבעצם אין בעל תוסיף אם אתה עושה את אותה מצווה פעמיים. אוקיי? אז אין פה בעיה של בעל תוסיף. ובכל זאת, יש פה בעיה פוטנציאלית של בעל תוסיף. כלומר, התוספות צריך לענות, לתרץ למה אין. והכל זה בשביל מה? מה החשש שלנו? למה נכנסנו לברוך? שהשטן לא יערבב אותם. אז מי זה השטן? עכשיו יוני, אני חייב להגיד לך, הבאת לי אתגר. התחלתי כמובן לחפש, לקרוא. אני ראיתי שבראשונים, עזוב את כל הפירושים הקבליים, בראשונים על הגמרא הזאת יש לפחות 3 מהלכים, כאשר כל אחד יכול להתחלק לעוד כמה. אז לכן הערב הייתי רוצה להביא אך ורק מהלך אחד, שאני חושב שזה המהלך של בעזרת השם, אולי בשנים הקרובות, כל שנה נקדיש שיעור לשטן, ונביא מהלך אחר. אבל השאלה כמובן היא שאלה מהותית. למה אנחנו עושים את כל הדברים האלו? כדי לערבב את השטן. כמו שאתה תמיד אומר, אי אפשר לערבב אותו באותו תחן כל שנה, אתה רואה אותו בדיחה, אי אפשר לעשות פעמיים. אבל עוד יותר מכך, אתה רואה פה משטר שעם ישראל כולו עושה מצווה כפול 2 רק כדי לערבב את השטן. אז מה באמת קורה? כדי לענות על השאלה, הייתי רוצה להגדיר מי זה השטן. אז מי זה השטן? אנחנו יודעים מהציורים שהשטן יכול להיראות בכל מיני צורות. לפעמים יש לו מעדר ביד, לפעמים יש לו כובע עם קרניים, לפעמים הוא נראה עם פרצוף אדום, יש כל מיני צורות לשטן. רש"י, אם תעשה חיפוש, תראה שכמעט בכל הש"ס, חוץ מהמקום הזה של תקיעת שופר, רש"י מגדיר את השטן בדיוק באותו צורה. איך מגדיר רש"י את השטן? שטן ליצר הרע. אומר רש"י במסכת שבת, במסכת יומה, ואת המילים הבאות, הוא יצר הרע המחטיא את האדם, הוא העולה ומסתים. או רש"י ביומה, השטן יצר הרע משיב עליהן תשובה להטעות את ישראל ולומר שהתורה אינה אמת. כלומר, בתוכנו יש לנו יצר טוב ויצר הרע. מדרש מפורש, והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ביום השישי, אומר המדרש באחד ההגידים, יצר הטוב ויצר הרע. זה טוב מאוד. כלומר, יש בכל אחד ואחד את הפוטנציאל לעשות את הטוב ביותר ואת הפוטנציאל לעשות את הרע ביותר. עכשיו, אני מאמין בזה בכל גופי, כי אני רואה את זה כל יום. אתה יכול להיות בן אדם שהוא צדיק יסוד עולם, ובן אדם לידו רוצח ילדים, ושניהם יש להם כיפה על הראש. כלומר, הבן אדם מסוגל להגיע לרמה של התחסרו מעט מאלוהים, ואותו בן אדם יכול להגיע לרמה של האנוכי עפר ועפר, אולי פחות מזה. לכן לכל אחד ואחד יש יצר הרע שבא ואומר לו, אל תעשה, יודע מה? יש לך כוונה טובה עכשיו, שהכוונה הזאת תדף עם הרוח. ככה גם דרך אגב מסביר הרשב"א. כדי לערבב את השטן על הסוגיה שם, יש מפרשים להכניע היצר, כי תכתיב, אם יתקע בשופר בעיר, ואם העם לא יחרדו. כתוב שצריך להיות פה יחרדו. ושטן הוא יצר הרע. כלומר, עם ישראל שומע את השופר, ומה זה מדכא? את היצר הרע. ככה אומר הבית יוסף, בשם הרן, בא בית יוסף על התור. אז לפי זה, אני יכול עכשיו לקרוא את הגמרא, עוד שנייה נקרא את הגמרא שוב, ולהבין מה הכוונה כדי לערבב השטן. הבעיה שלי היא, רק לגמור את זה, זה רש"י, שאומר בכל הש"ס, שטן שווה יצר הרע, רק במקום אחד, כאן, בסוגיה שלנו, במסכת ראש השנה, הוא לא אומר כך. מה אומר רש"י על הסוגיה שלנו בצד שמאל? שלא יסתים, כשישמע ישראל מחבבין את המצוות, מסתדתם. כאן כאילו זה לא יצר הרע, זה כאילו ישות שנקרא יצר הרע, שבא להסתין, והם לא מצליח כי עם ישראל מחבב את המצוות. אני רוצה לטעון שאין פה מחלוקת בתוך רש"י. רש"י בעצם אומר אותו דבר. שטן שווה יצר הרע. מה יצר הרע עושה בין השאר? אנחנו תמיד חושבים שיצר הרע הוא איזשהו משהו בתוכנו שבא להגיד לנו לעשות דברים נוראיים. עכשיו, אני מכיר פה את בני הקהילה, לא את כולם, את רובם. אני לא מכיר הרבה אנשים שקמים בבוקר בעקבות יצר הרע שלהם, יש להם כל יום את התאווה לרצוח, לגנוב, לעבור על גילוי עריות שפיכות דמים בעבודה זרה. אז מה זה, אז אם יש להם יצר הרע, מה זה יצר הרע? אני רוצה לטעון יצר הרע זה בדיוק מה שרש"י אומר פה לגבי מה קורה אם אתה סותם לו את הפה. מה קורה שאתה, איך אתה סותם לו את הפה? אתה מחבב את המצוות. תהיינו, אם היצר הרע לא יסתום את פיו ויצליח, מה יקרה? לא תחבב את המצוות. אם אתה סותם ליצר הרע את הפה, אתה מחבב את המצוות. אם אתה לא סותם לו את הפה, אתה לא מחבב את המצוות. לכן רונן, אני רוצה לטעון, יצר הרע הוא בעצם משהו בתוכנו שאומר לנו בין השאר, תעשה את המצוות, אין בעיה. רק אל תזדהה איתם. שיהיה ממך והלאה. רוצים להיות דוגמה איך מצווה יכול להיות ממך והלאה? אחרי התפילה בראש השנה. אוקיי? נגמרה התפילה, שחרית, מוסף, תקיעת שופר, הכל בסדר. יוצאים מבית הכנסת, מגיעים הביתה. מתחילים לאכול. על מה מדברים בארוחה? ואני רוצה עכשיו רוצה להיות מדויק, אל תדברו לי פוליטיקה ולשון הרע, בסדר, כולנו חוטאים בזה. אני מדבר על מה יגידו על התפילה.
בחיי
החזן. וכמה זמן לקח, ומתי גמרנו, ואילו הדברים החשובים שיצאנו איתם מראש השנה. פעם ראית אבל שולחן שבה דיברו, איזה ניקון הוא השתמש להם נתן את תוקף, הייתי בדמעות. הנה נהיה אני ממעט שלא יכולתי לשמוע עוד 20 פעם. או, יודע מה, החזן הזה ההפך, הוא בתוך ראש השנה יקדה ומתחיל לשיר שירי קרליבה. לא מתאים, לא יפה. פעם ראיתם את זה בשולחן של החג, בראש השנה? אני רואה הרבה מאוד פעמים את ההפך. תהיינו, התפילה ממך והלאה. בסדר, תעשה את המצווה, רק אל תזדהה. זה לא חלק ממך. היה תקיעת שופר, ישמעת 100 קרילות, מה אכפת לך באותו רגע שגמרת את 100 קולות? שגמרת, שאפשר לדבר. כמו שהרב סולובייצ'יק פעם אמר על תפילה, יהודי ארצות הברית הוא אמר, אבל אני חושב שזה נכון לכל היהודים, הוא דיבר על יהודי ארצות הברית, יהודי ארצות הברית לא אוהבים להתפלל. הקים להיות במצב שהם כבר התפללו. זה יצר הרע. יצר הרע בא ואומר לך, עכשיו אתה תכנס לתפילת שחרית, יום מדהים, תפילת מוסף, תקיעת שופר, כל הדברים הגדולים, שזה לא ישפיע עליך, שזה לא ייכנס, כן? שזה יהיה ממך והלאה. תעבור את זה, אל תצא מבית הכנסת, לא רוצה שתהיה כופר, הרי גם יצר הרע הוא מתוחכם. אתה מדבר איך לעבוד עליו? גם אי אפשר לעבוד עליו, אבל לא יכול להגיד לך בראש השנה בבוקר, אל תלך לתפילה, תבטל מצוות עשה שש שופר, תישאר בבית. הוא יודע מי הוא מתעסק. אנשים דתיים לא עושים דברים כאלו בראש השנה. מה הוא יעשה? יגיד לך, לך לתפילה, הכל בסדר. רק שלא ייכנס. אל תשתכנע. שלא ייכנס לתוכך. לכן, מהי התחמושת שלנו נגד יצר הרע?
לצאת מהשגרה.
לכבד את המצווה. אתה צודק, לצאת מהשגרה על ידי חיבוב המצווה. חיבוב המצווה, הייתי אומר היום בלשון מודרנית, הזדהות. אם ככה מסביר השפת אמת את הגמרא שעכשיו גמרנו. הגמרא אומרת, למה תוקעין לפני מוסף ותוך כדי מוסף, לפי המנהג שלנו גם אחרי מוסף, כדי להשלים למאה קולות? אומר השפת אמת, זה לא שפת אמת על התורה דרך אגב, זה שפת אמת על הגמרא. כלומר, זה לא כל החסידות והקבלה. פירוש רש"י, כשישמע ישראל מחבים את המצוות, מסתננים דבריו. זה קשה, זה ממה נפשך. אי יתפזר חיבוב מצווה. כך דעית בסוכה, ואנשי ירושלים היו נותנים הלולב כל היום, למה ליאתם דערבוב שטן? יש תמורה מפורשת במסכת סוכה, שאנשי ירושלים, למרות שאין בזה שום חיוב, היו מסתובבים כל היום עם הלולב והאתרוג. היו הולכים לבית של מישהו לכוס קפה עם הלולב והאתרוג. יש כל מיני הסברים מה בדיוק הם קימו, אולי הם קימו מצווה מדאורייתא, כי יש מצווה מדאורייתא של שבעת ימים בתוך בית המקדש, אולי בתוך כל ירושלים. ובכל זאת, הגמרא אומרת משום חיבוב מצווה. אז למה בגמרא פה, עם כל הקטע הזה חיבוב מצווה, למה לא כתוב מה? למה תוקינו ותוקינו מרים כשהם עומדים? תשובה? חיבוב מצווה. למה נאמר פה טעם אחר? אז אומר השפת אמת, ויש לומר, והנה חינם, באמת הטעם הוא חיבוב מצווה. אלא דריה אבטיימה, מה זה קבוע חובה ומנהג לכל ישראל, אפילו להפשוטים. אם זה היה משום חיבוב מצווה, אני לא חייב שכל אחד ואחד יחבב את המצווה, אנשי ירושלים כן, ואנשי תל אביב יקיימו את נטילת לולב בבוקר ולא יחבבו את המצווה. אבל משום מה, אומר השפת אמת, וזו סיבה לא ידועה שעכשיו אני אנסה להסביר, החז"ל רצו לקבוע חיבוב מצווה לכולם. לכן הם לא יוכלו לכתוב חיבוב מצווה, הם היו צריכים לכתוב ערבוב השטן. כי השטן זה דבר משותף לכולם. וממילא כולנו צריכים לערבב אותו, וממילא זה עכשיו לא סתם חיבוב מצווה, זה חיבוב מצווה שבגינה זה נהפך לחובה. חיבוב מצווה שבגינך לחובה. אז אם כך פני הדברים, אז אנחנו יכולים עכשיו לסכם ולומר, מה זה השטן שלנו?
לברית הבית ואל תפן ליצר.
בדיוק. לברית הבית ואל תפן ליצר, תנסה להפנים את תקיעת השופר ואת החוויה של ראש השנה, ואל תן ליצר הרע להגיד לך שזה יהיה ממך בהלאה. אוקיי? לכן זה נקרא ערבוב השטן, כי יש בכולנו שטן. עכשיו אני רוצה להסביר מה נשתנה תקיעת השופר מכל המצוות, שדווקא תקיעת השופר יש לנו את ערבוב השטן ולא במצוות האחרות. הרי אין לנו ערבוב השטן בלולב ואין לנו את זה במצה. יש המון מצוות מדאורייתא שבה היה חשש שזה יהיה ממך והלאה. לדוגמה, ראית פעם מישהו שאוכל מצה בליל הסדר? עכשיו תחשוב, 30 יום יש מנהג לא לאכול מצה לפני פסח, לפחות ערב פסח זה מדינה, נכון? יש מראש חודש ניסן. אז חיכו למצה הזאת, עברו את כל ליל הסדר עם כל הפירושים, הגמטריות וכו'. מגיעים לאכול סוף המצווה מדאורייתא, יושבים, מסבים ואוכלים בשיעור המפורסם הנכון. לא אחיד את הדיבור. תמרנו לאכול, מה עם ישראל אומר? האם המצה השנה יותר טעימה משנה שעברה, או פחות טעימה משנה שעברה? זה בדרך כלל התגובה, לא? זה התגובה לאכילת מצה. לא. עכשיו אני מרגיש שאני במצרים, או משהו כזה. אז גם שם יש חשש שזה עוד תפנים את המצווה. גם בלולב, גם בחנוכה, גם בקריאת הנגילה. למה דווקא פה השטן משחק תפקיד? ותראו, כמו שהתחלנו את השיעור, לא רק בראש השנה, בראש חודש אלול, ובערב ראש השנה הבחור הזה משחק תפקיד. אני רוצה להסביר את זה לא על פי איזשהו מסילת ישרים או ימי זיכרון של הרב סולובייצ'יק. תרשו לי לקחת מקור שלא קשור בכלל לתקיעת שופר, אלא לבדיקת חמץ. זוכרים את בדיקת חמץ? בדיקת חמץ זה מצווה מדאורייתא או
מדרבנן? בדיקת חמץ?
בדיקת חמץ.
הבדיקה עצמה היא
מדרבנן. מדרבנן. מדאורייתא? בביטול באלמה סגי, נכון? מה זה ביטול חמץ? מחלוקת לשונים מאוד גדולה. היא אומר אפר, אתה הופך את זה לאפר בעיניך, אתה אומר כאפר בערה. תוספות אומר הפקר. הרמב"ן לא מקבל לא את רש"י ולא את תוספות. זה הרמב"ן המפורסם ביותר במסכת פסחים, שאנחנו למדנו מסכת פסחים בישיבה. הרב ליכטנשטיין אמר, חוץ מהרמב"ן הזה אין הרבה ברמב"ן על מסכת פסחים. צריך לדעת את הרמב"ן הזה, ובזה אתה יכול להחזיר את זה לספרייה. לא צריך אפילו לקנות רמב"ן. אומר הרמב"ן, הוא חולק על רש"י, חולק על תוספות, מביא ראיות נגדם, ואז הוא מגיע לסברה בחמץ. הוא אומר, באמת החמץ לא שייך לך, כי מחצות היום ואילך זה לא ברשותך, אבל התורה עשתה את זה כאילו זה ברשותך, כדי שתתחייב עליו, נכון? אומר הרמב"ן, ואני מצטט באמצע דבריו, מפני שדעתו עליו והוא רוצה בקיומו. למה התורה חייבה אותך בחמץ אם זה לא שלך? כי אתה מראה שאתה רוצה אותה. איך אני יודע שאתה רוצה אותה? נו, איך אני יודע שאתה רוצה אותה?
כי
זה בבית, זה פה על המדף. לא הראית שאתה לא רוצה אותה. ואז הוא אומר משפט שאני מת עליו. לפיכך, זה שהסכימה דעתו לדעת תורה, ויצא לבטלו, שלא יהיה בו דין ממון, אלא שיהיה מוצא מרשותו לגמרי, שוב אינו עובר עליו. מה זה ביטול חמץ? זה לא הפקר, זה לא אף פעם מה? אתה אומר, בשבילי זה כלום. מה, אני מסכים לשיבת ימה שזה כלום. לא אפר, לא הפקר, לא שריפה. אני אומר בפה מלא שאני מסכים לדעת התורה. אני מת על המשפט הזה. הוא צריך להראות, ותראו את סוף דבריו, שצריך לבטל בפי וליבו, סליחה, אומר הרמב"ן שלא צריך לבטל בפה, צריך שבלב תרגיש שאתה לא רוצה את החמץ. צריך בלב להרגיש את זה. עד שאומר הרמב"ן, עד שיהיו פי וליבו שווים. לדעתי, תקחו את הרמב"ן הזה על חמץ, תמחקו את המילה חמץ, שימו את זה יום הדין, וכשכל אחד יגיד, אני היום נכנס לבית הכנסת ביום טוב ראשון של ראש השנה, כדי שאני יסכים לדעת התורה. התורה רוצה שנגיע לדרגות עליונות בתפילה, לדרגות עליונות בלימוד תורה. כל השנה אולי עשיתי כל מיני שלא הסכימה דעתי לדעת התורה. קיימתי מצוות, אין בעיה, אבל לא הסכימה דעתי לדעת התורה. ובעצם העבודה של חודש אלול, העבודה של ראש השנה, זה שיסכים דעתך לדעת התורה. אני מת על הביטוי הזה של הרמב"ן לגבי ביטול חמץ. אני חושב שזה בדיוק למה שופר מכל המצוות נבחרה כדי להיות הזה שצריך להרבה בשטן. למה השופר? דווקא השופר. כי השופר, אם אתה מסתכל על המצווה הזאת, אין הרבה שם. לא שאתה נוטל, או שאתה אוכל, או שאתה מדליק, או שאתה קורא. מה אתה עושה?
שומע.
שומע! מה זה שומע? אני עומד פה, עומד דום ולא עושה כלום. הרי אם לא יסתכלו עליך, אתה יכול גם לא לשמוע. וכפי שאומר הרמב"ן, פי וליבו אינם שווים. אתה בבית הכנסת, אבל אתה לא שם, תכלי. השטן משחק תפקיד, יצרה אומר לך, שזה יהיה ממך והלאה. בסדר, תהיה שם, תקיים את המצווה, אין בעיה. תשתיק את הקדוש ברוך הוא, לא יהיה בעיה. לא תזדהה עם זה. כי שופר, בניגוד לכל המצוות האחרות, אתה באמת לא עושה כלום. אפילו בתפילה, שזה העבודה שבלב, אתה לפחות אומר את המילים. בשופר, תכלס, בעל התוקע, הוא הכי תמצא. אנחנו פוסקים להלכה, אם תהפכו את הדף, שמה? יש מצווה? לשמוע ולא לתקוע. מה שאנחנו רוצים לעשות, זה להגיע לרמה שאומרת הגמרא בסנהדרין, דף צדיק ב' עמוד ב', רבי יוביום ורבי אבא אמר, אילו בני אדם שאין בהם לחלוכית של מצווה, שנאמר, מצטט פסוק מיחזקאל, העצמות היבשות שימו דבר השם. אומר רבי ירמיה בגמרא במסכת סנהדרין, יש אנשים שמקיימים מצוות, אבל אין להם לחלוכית של מצווה. מה זה לחלוכית? איך היית אומר את זה בעברית מודרנית? שארית. נשאלת משהו בסיר, יש לפעמים שאריות או אין? יש שאריות. אז קיימתי את המצווה, הנה, שמעתי 100 קולות, הלכתי הביתה. יש לחלוכית של מצווה או שאין לחלוכית של מצווה? זה בעצם המטרה של תקיעת שופר. שיהיה לחלוכית של מצווה שנשארה בך. וממילא אתם יכולים עכשיו להבין כמה וכמה השלכות מעשיות לגבי שופר שנובעים מאותו ערבוב השטן. השטן משחק תפקיד כל כך מרכזי, מכיוון שבכל מצווה יש חשש שזה יהיה ממך והלאה. אז ברוב המצוות אתה עושה משהו. בשופר אתה לא עושה כלום, וממילא החשש הוא עוד יותר גדול שזה יהיה ממך והלאה. ולכן יש חובה לערבב את השטן, דהיינו להראות שאתה מחבב את המצווה. אתה עושה את המצווה יותר ויותר פעמים, אולי בכל ה-70, ה-71, ה-72 אולי, אתה תפנים את המצווה, או אתה תזדהה עם כל השופר. וממילא אתם יכולים להבין שלושה השלכות מעשיות ובזה נגמור את השיעור. יותר מה שניים. דבר ראשון, המצווה הוא לשמור או לתקוע. מחלוקת ראשונים, אתם יכולים לראות בין הרמב״ם לבין דעת רבינו תם. רבינו תם אומר שזה מצווה לתקוע, הרמב״ם אומר מצווה עד על דעתו, גם בספר המצוות, גם בתוך היד החזקה, גם בתשובה מפורסמת, ובסופו של דבר פוסק השולחן ערוך, מה? קודם שיתקע יברך, מה? לשמוע כל שופר. המצווה זה לא לתקוע, אלא לשמוע. מה זה לשמוע? בלשון חז"ל, השמה לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. הגמרא במסכת ברכות תורשת, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, השמה לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, דהיינו, שתפנים את מה שאתה אומר. אני יכול סתם לדבר, להגיד למישהו מה נשמע, אבל באמת אכפת לי לדעת מה נשמע? אבל אם אני שומע את מה שאני אומר, אז כנראה שאני אתכוון למה שאני אומר. אז לכן, מצוות שופר זה לא לתקוע באיזשהו קרן. המצווה הוא לשמוע, להפנים את המסר של שופר, דהיינו שכוונתך יהיה מכוונן לדעת התורה. דווקא מן המספר 2, האם צריך כוונה בתקיעת שופר?
איך הסברת שזה דווקא במצוות שופר שצריך צריך את הקטע של הסרטן? כי דווקא שמה,
דווקא שמה,
אתה פסיבי?
כן. אם אתה כל כך פסיבי, יש יותר חשש שבעצם זה יהיה ממך והלאה. אם אתה יותר אקטיבי, אז יש פחות חשש. וזה מסביר למה מהלכה מאוד מעניינת. אתם יודעים שבכל מצווה יש מחלוקת האם צריך כוונה או לא צריך כוונה במצוות. מחלוקת ידועה, אתם יכולים לראות פה מצד שמאל, מצוות שלא צריך כוונה. לדוגמה, אכל מצה בלא כוונה, כגון שאנצרו גויים או ליסטים, דהיינו, גוי בא והכניס לך מצה בפה בליל הסדר, יצא ידי חובה. מה?
שם זה קצת שונה, כי שם אתה נהנה מהמצה.
נכון, אתה נהנה. כלומר, אין ספק, אתה נהנה מהמצווה, ומאלה יש בזה איזשהו קיום. סוג אלולב, עם מה אנחנו פוסקים לגבי לולב? מי שיקביע ארבע מינים אלו, בין שיקביען כאחד, בין בזה אחר זה, בין בימין, יצא. כל המצווה של לולב זה מה? לעשות ככה. כל הנענועים, כל השאר זה מדרבנה. כנראה. אוקיי? איפה כן צריך כוונה? אני רוצה לטעון, מתי שאתה יותר פסיבי, אתה צריך יותר כוונה. מתי שאתה יותר אקטיבי, אתה צריך פחות כוונה. בוא נראה, קריאת שמע. מה המצווה של קריאת שמע? לומר מילים. אם אתה רק אומר מילים, אתה יכול להגיד הרבה דברים, אתה יכול לקרוא את העיתון, זה לא מה שאתה מזדהה עם כל מה שכתוב שם. כן? זה לא איזשהו מעשה אקטיבי שעשית, הרמת את היד, אכלת ונהנית, כמו שאמרת. גם בתפילה פוסק הרמב״ם שצריך כוונה. כי שוב, אתה רק עומד ומדבר. בתקיעת שופר, על אחת כמה וכמה אתה צריך כוונה. כי מה אתה עושה בתקיעת שופר? לא זה ולא זה. לא עיניים, לא רגליים, אוזניים. אוזניים עובדות, אין אם אני רוצה בין אם לא. אלא אם כן, יש לי בעיית שמיעה, זה תמיד יעבוד, גם בעבוד. שמת לב פעם, אתם ישנים, ומישהו מעיר אותך? זה עובד, כל הזמן. וממילא אתה כל כך פסיבי, שיכול מאוד להיות שתעבור את החוויה הזאת, ולא תשאר עם זה כלום. לכן השטן משחק תפקיד עוד יותר גדול. כי הוא יודע, הנה, זה ההתאמנות שלי. לא להגיד ליהודי לא לקיים מצוות, הוא לא טיפש. אלא להגיד ליהודי, תלך לבית הכנסת, אבל שלא תפנים שום דבר. תהיה אותו בן אדם שנכנסת, כמו שתהיה אותו בן אדם שיצאת. לכן צריך לערבב את השטן ולהראות, אני מחבב את המצווה, דהיינו, אני מזדהה עם המצווה. אם אני מזדהה עם המצווה, ממילא השטן לא יוכל להצליח. וכאן אני מסיים, כדי להפחיד אתכם לקראת יום הדין, בטור המפורסם על חג הסוכות. אתם יודעים שחג הסוכות יש לו בעיה, היא תמיד לא מקבלת התייחסות. שבעה ימים, בונים סוכה, קונים מולה ואתרוג, עסוקים מאוד, אבל תכלס, כמה לומדים על סוכות? כמה שיעורים שמעתם פעם על חג הסוכות? כל שנות הישיבה שלכם, אוקיי, קחו מראש חודש אלול, עד שמחת תורה, כמה שיעורים שמעתם על ראש השנה, כמה על יום הכיפורים וכמה על סוכות?
אם לא לומדים את הסוכה, אז כלום.
אם לא לומדים מסכת סוכה, אז כלום. למה כלום? כי מוצאי יום הכיפורים יוצאים לבין הזמנים. אז אין תיאורים על סוכות. לכן אני תמיד אומר שזה מת מצווה. זה פשוט מצווה להוציא את סוכות מהמדף לפעמים. אז תרשו לי להפחיד אתכם לקראת יום הדין עם הלכה מסוכות. לא מדובר פה על ספר מחשבה, זה התור. התור, אתה מסכים איתי שהוא ספר הלכה רומן? התור. אומר התור כמילים האלו. הפי מדרש תנחומה, מדרש רבי תנחומה. ולקחתם לכם ביום הראשון. מכירים את סוף הפסוק? בדר, כפות, מרים. תראינו מצוות לולב. וכי ראשון הוא? תעלות תדבב הוא. מה אומר אותו? רואה שיש מצווה שצריך לקיים ביום מסוים. מה כתוב? כתוב. בחמישה עשר יום לחודש, בעשור לחודש הזה, יש תאריך, נכון? פתאום. מה? יפה. יש פסוק לפני. אבל פתאום אומר רבי תנחומה במדרש, היי, למה לא כתוב פה לקחתם לכם ביום החמישה עשר? למה כתוב ביום הראשון? אז רונן צודק בפי הפשט, כתוב לפני כמה פסוק לפני את, ה, את, ה, את התאריך. ובכל זאת, לא בדיוק פסוק לפני, כמה פסוקים לפני, אומר רבי תנחומה, אלא ראשון לחשבון אבונות. עברית פשוטה, זה היום הראשון שיש לך הזדמנות שוב לעבור עבירות. למה? תסביר, תגיד. חשבתי כמה פסוקים. אני קצת... צריך לשמן את עצמי, מה? אך בחמישה עשר יום, הנה. על היום הראשון, פסוק לפני עפי הפשט. אומר רבי תם, עכשיו אני מוסיף לך. זה ההזדמנות הראשונה שאתה יכול לעבור עבירות. במילים אחרות, הוא לקחתם לכם ביום הראשון. ביום הראשון, יוני, שיש לך הזדמנות שוב לעבור עבירות, תיקח גלולה ואתרות. למה זה ההזדמנות הראשונה לעבור עבירות? אז אומר רבי, תלכו מה כך. בני המדינה אלו ישראל שמסגלים עוונות כל השנה. כל השנה עם ישראל עובר עבירות. פה לא נהיה פה טיפשים, בוא נהיה נאיבים. עם ישראל עובר עבירות. בערב ראש השנה הגדולים מתענים ומבטר להם שליש עוונותיהם. ביוד ימים בינוניים מתענים ומבטר להם בית שלישים. כמה נשאר כבר? נו. ביוד, ביום הכיפורים הכל מתענים ומבטר להם הכל. תכלס. מראש חודש, תקח את ערב ראש השנה עד יום הכיפורים, כל הבנות עם ישראל, ביי ביי. הלכו לפח, נעלמו. נכון? הכל בסדר. מוצאי יום הכיפורים, אפשר עכשיו שוב למנות עבירות. כן? אומר רבי תנחומה, אולי יוני, אבל אין לך זמן. למה? כמה יום כיפורים לסוכות? נו רונן, זה התחום של כמה אתה מנת. ארבעה ימים? בקושי, שלושה ימים שלמים, ויום אחד הוא ערב סוכות כבר, ושעון חורף, אז אני לא יודע כמה נשאר מהיום הזה. נכון? אז אומר רבי תנחומה, במוצאי יום הכיפורים עסוקים במצוות סוכה ולולה, ואין עושים עוונות. למי יש זמן בשלושה וחצי ימים המסכנים, בין יום הכיפורים לסוכות, לעשות עבירות? יפה, אבל בוא נגיד שקשה, קשה. נו, אתה כל כך עסוק, אין לך זמן לעשות עבירות. אין לך זמן לעבוד על אנשים. אין זמן, צריך לבנות לולה, לבנות סוכה ולקנות לולה. יש לך זמן לראות אחרת אפילו.
תקדוע חורים, לחוסו בלילה.
כן, אתה צודק. אני חושב שרבי תנחומה, ברוך השם, אספר לכם סיפור בסוף השיעור, לא תאמינו. זה היה הבומבה של השוק, של התדהמה שלי, ביום בשנה הראשונה שלי בארץ. תראו איך לקחו חוויה דתית, ותוך עשר דקות. אספר לכם בסוף השיעור. בכל אופן, אומר הטור בשם רבי תנחומה, אתה כל כך עסוק בין יום כיפור לסוכות, בבניית סוכה, קניית לולה ואתרוג, ערבות תמיד זה ביום האחרון שלא יתייבש. נו! הגעת לליל סוכות! עכשיו יש לי זמן. אז מה אתה עושה? עכשיו יש לי זמן לעשות מה? עבירות! תהיינו. אומר רבי תנחומה, עם כל הערבוב השטן, עם כל מה שאנחנו עושים בחיבוב המצווה, אנחנו עושים את המצווה כמה וכמה פעמים כדי שתזדהה איתה ותפנים אותה והכל בסדר, תכלס כל הזמן תדע מניין עוונות יכול להתחיל עוד פעם. לכן כל זה ערבוב השטן, יוני, לא, יכול שלא יעבוד, יכול שלא יעבוד. וממילא אני חושב לפני יום הדין אנחנו חייבים שוב להזדהות עם המצוות שאנחנו מקיימים, כדי שאכן השטן, כמו כל שנה, להגיד לנו, אל תזדהה עם זה, אל תזדהה עם זה, ולא יהיה לו פתחון פה. זה מהלך אחד, יוני, ולהבין למה השטן יש לו תפקיד מרכזי בתקופה הזאת. בעזרת השם, שנים הבאות, ננסה להביא עוד מהלכים. עכשיו תרשו לי לספר לכם את הסיפור שהרס לי חוויה דתית כבירה. אני באתי מארצות הברית בכיתה ו'. אני זוכר מה זה חג הסוכות, מוצאי יום כיפור שם וכאן. באתי לישראל, גרתי בירושלים, לא משנה איזה שכונה, ומוצאי יום הכיפורים בחוץ לארץ, אני זוכר שא' זה היה שעון קיץ תמיד, זה היה די מאוחר בלילה, ב' הייתי צריך לבוש מעיל חורף כבר, ולצאת החוצה ולהתחיל לבנות את הסוכה. היית היחיד ברחוב שבנית סוכה. לא היה עוד אחד בחוץ שבנה סוכה באותו לילה. זה היה אתה, אבא שלך, והכוכבים, והדפנות. זהו. נו, באת לירושלים, עיר הקודש, רונן. מה זה מוצאי יום הכיפורים? אתה רק שומע את זה. כי עם מסמרים. לבנות את הסוכה. אגב, אני לא הבנתי את הקטע עם המסמרים עד היום, הרי מסמר זה כל כך קשה להוציא. למה לא ברגיל? בכל זאת, מנהג עם ישראל.
שקורא שיר.
כן, פטיש מזמן לקחת מה, אתה צודק, אולי בגלל השיר. אוקיי, אוקיי, זה לא מה השירים יכולים לעשות. טוב, אז אני עומד בחוץ, שוב עם אבא שלי, בלי מעיל חורף, וכולם בונים סוכה. ואני ילד בכיתה ו, ואני אומר לעצמי, וואו, איזה יום. ירושלים, עיר הקודש, מוצאי יום כיפור, כולם הלכו מחיל אל חיל, כולם בונים סוכה, זה ארץ ישראל לעומת חוץ לארץ. הייתי ילד בכיתה ו, לא יותר מדי הבנתי מה זה ערך של ארץ ישראל, אבל ראיתי מול עיניי, הנה פרקטית, זה ההבדל. עד שהשכן שלי מלמעלה הרס לי את הכל. הוא כשיר שלך, דופק מסמר, ובמקום לדפוק את המסמר בדופן, הוא דפק אותה באצבע. יוני, לא ידעתי עד הרבה עברית. כללה בעברית שאני יודע עד היום, כנראה למדתי באותו ערב. הוא קילל את עצמו, קילל את אשתו, קילל את מי שמחר לו את הפטיש. שעתיים אחרי שהוא ישב שם ואמר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים, אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. שעתיים בלבד. זהו. כל החוויה הדתית שלי, הנה רבי תנחומה, הראשון בחשבון המונות, שעתיים בלבד אחרי יום הכיפורים. לימים, שמעתי בשם הרב דרוקמן, לא יודע, אולי, שמעתי את זה בשמו, לא שמעתי את זה ממנו, הוא אמר פעם שזה לא בעיה להיות מלאך ביום הכיפורים. ממילא אתה לא אוכל, אתה לא שותה, נעלי אור, זה לא בעיה להיות מלאך. האתגר מתחיל במוצאי יום הכיפורים. תנסה להיות בן אדם כל השנה. ואני רוצה להוסיף על דבריו, בוא ננסה להיות בני אדם רק במוצאי יום הכיפורים שתוסקים את המסמר לדופן. יום הדין מגיע, כאן ינסה שוב להגיד לנו שזה יהיה ממנו והלאה, שזה לא נפנים את זה בעזרת השם בגלל חיבוב המצווה, נקווה שנוכל להפנים.